אסכם בקצרה את דברי פרופסור בן שלמה בשיחתנו הראשונה בסדרה, תוכניתנו הראשונה. אם נצמצם אותה, את התוכנית לשאלה אחת, הלא היא שואלת מהי הפילוסופיה. והיא עונה אהבת החוכמה. ועוד היא שואלת בשביל מה זה טוב. והתשובה להניח את דעתו של האדם המתלבט באשר למשמעות קיומו על הפלנטה הזאת, בעניין מהי הממשות מעבר למה שאנחנו רואים או שומעים או מריחים או טועמים או אמרו לנו, מהי הממשות, מהו היש האמיתי, והאם יש אמת ומהי, והאם יש צדק, למשל משטר צודק, ומהו, והאם יש טוב, ומהו, והאם יש יפה, ומהו, גם האם יש קשר בין הדברים, האם הטוב הוא היפה, וכו'. וגם השאלה מהי פילוסופיה, היא עצמה שאלה פילוסופית. ואשר לשאלה האם יש תשובות לשאלות הפילוסופיות, גם לזה תיתכן תשובת כן ותשובת לא. יש פילוסופים האומרים שאין תשובות, רק שאלות יש, שלא ייתכן לתת תשובות לשאלות הפילוסופיות. ובן שלמה, ואת דעתו הוא מבטא כאן, אומר שיש תשובות. והתשובות, מה הן? הן השיטות הפילוסופיות השונות. ובזה אנחנו משוחחים.
אתה יכול לא לקבל תשובה זו אחרת, אבל אתה לא יכול להגיד שמהותה של הפילוסופיה רק לשאול שאלות. לפי דעתי. עכשיו, אבל עובדה שיש כאלה. אני אומר, זה עצמה עמדה פילוסופית שאומרת שאדם לא יכול להגיע לאמת מוחלטת, אדם לא יכול להגיע לתשובה מהי האמת, וזה בכלל, יש כאלה שאומרים, זה חסר משמעות בכלל. להגיד, היש באשר הוא יש, זה מילה, מה זה יש באשר הוא יש? יש שולחנות. עכשיו, כשמישהו אומר אלוהים, או אומר חובה, אז אני מנתח, זה מה שנקרא פילוסופיה אנליטית, אני מנתח מה הכוונה כשהוא אומר את זה. עכשיו, על השאלה היא, השאלה שלי, וכאן אני אולי עובר לעניין אחר, מהו באמת האופי האישי, הקונקרטי מאוד של הפילוסופיה כפי שהיא צריכה להיות. כן, אבל אתה, הפילוסוף האנליטי, בכל זאת, יש לך דעות. מה מוסרי, מה לא מוסרי? מה מביא את האושר, למשל, שאתה שואף אליו? לא חשוב עכשיו מה תגיד, אפילו תגיד שזה לעשות הרבה כסף, זה לא משנה.
רגע, רגע, אני רוצה לתפוס אותך פה. האושר זה דבר שהוא חשוב?
רגע, זה אולי מיד אומר. כן. זה מיד אומר. אבל הוא שואל את השאלה, הוא שואל מה ראוי לי לעשות, בסדר? מה ראוי לי לעשות? מה ראוי לעשות בחיים? מה לא ראוי? לי ולך?
לי, כן.
לא, גם לי וגם לך, אני דורש ממך גם כן. יש לו השקפות פוליטיות אפילו, שבוססות על אמיתות שהוא מאמין בהן.
יש לו התנהגות מסוימת.
יש לו התנהגות אוטומטית, נניח, או מותנית, מולפת, אבל יש לו השקפות. ובעניין הזה, הוא בהחלט מניח הנחות פילוסופיות במובן שהוא לא מקבל, בתחומים שונים, וזה כולל את התחום של, הוא עצמו אומר, שהקנה המידה היחידי למה נמצא ומה לא, הוא נניח אמפירי, כלומר מה שאני רואה. רגע אחד, אדוני, רגע אחד. אתה מניח כאן הנחה מסוימת, שהמציאות היא רק זו, שנתפסת בחושים, נניח, אף אחד לא חושב כך היום בצורה פשטנית, מפני שמדע הטבע הרס את זה. זה תמיד יש כבוד גדול למדעי הטבע.
שבו אומר לך המדען, מה שאתה רואה,
אדוני, זה לא,
אתה יכול לקרוא לשולחן, אבל זה,
כן, זה אנרגיה זה, של אלקטרונים, ושאתה אותם לא רואה. ודאי, ואלקטרונים וכל מיני דברים כאלה. כלומר, כל העניין הזה הוא כמובן בכלל שונה אפילו בתחום של המדע. אבל השאלה הבסיסית עוד יותר, האנשים האלה טוענים, אני מקווה על מה שנקרא פוזיטיביסטים, שאומרים שאלות שקוראים להם מטאפיזיות, אלה שאמרתי לך קודם, מה יש באשר הוא יש, אלוהים או
צדק, צדק. יופי.
אלו שאלות שאני לא עוסק בהן, ואני אני לא צריך חייב לעסוק בהן. המדע, ככה הם תמיד אומרים על המדע, מדעי הטבע, זה בסדר, זה מוכיח את עצמו, זה אפשר להוכיח, הדברים הידים.
אפשר לעוף לירח.
האיש ואירו, וירח איש בחוף. עכשיו, השאלה הגדולה היא כמובן, ועל זה אולי נדבר לחוד, על היחס בין, או ההבדל בין פילוסופיה ומדעי הטבע, אבל אמר רק דבר אחד. ברור לגמרי שיש הנחה למדע עצמו, מדע הטבע עצמו, שהיא לא מדעית. כלומר, היא בעצמה מטאפיזית, בלי שום ספק. מפני שהמדע הרי לא יכול להוכיח את התוקף שלו עצמו. כלומר, במילים פשוטות, המדע המודרני, המודרני דווקא, החל מהמאה ה-17, עומד על הנחה מסוימת, שקוראים לה בפילוסופיה, הנחת הרציונליות או היוניפורמיות של היקום. כלומר, אם אתה רוצה, אם ניוטון מצא את חוק המשיכה, הוא לא היה צריך לעלות למאדים ולזרוק שם אבן, ולא היה צריך, אתה מבין, לא צריך לפרט. הוא קבע בדרך מתמטית, פיזיקלית, חוק מסוים. עכשיו, החוק הזה הוא קיים בכל היקום החומרי. עד כדי כך שאתה קובע את המסלול של כוכבים רחוקים, או מה שקורה אצלם מבחינה פיזיקלית, לפי ההנחה הזאת של היוניפורמיות, האחדות או הרציונליות של העולם. מפני שהרי זה פלא עצום, והנה כאן עולה הפילוסוף ששואל שאלה תם. והרבה מן הפילוסופים הגדולים כמו ניוטון וכמו איינשטיין, היו גם בעלי מחשבה פילוסופית. אתה שואל את השאלה, איך קורה הנס הזה, שהטבע, האבן והכוכב נופלים ונעים לפי ה... לפי הם לא קראו את ניוטון, נכון? הם לא קראו את הספר של ניוטון. כלומר, תבועה בהם איזה חוקיות. איך זה?
איך זה שבכל מקום
איך זה שיש בכלל חוקיות?
על הכדור קורה אותו דבר?
לא רק זה, אלא שהחוקיות הזאת ניתנת לניסוח בשפה מתמטית. זה דבר מדהים, מדהים. שהאיש ברחוב שנוסע באוטו, עושה איזה דבר שטכנולוגי על סמך המדע, לא שואל את השאלה, אלא אם כן יש לו שאלה פילוסופית, איך זה שזה מצליח? כלומר...
כל פעם מחדש.
לא.
ובכל מקום מחדש.
כן, זה מתרחב והולך מבחינת התוכן, אבל הפרינציפ נשאר אותו פרינציפ. כלומר, מה הפרינציפ? הפרינציפ הוא שהחוקיות היא אחת בעולם. אחת בעולם. ביקום העצום הזה, אחת בעולם. השאלה הזאת נתנו תשובה מתשובות שונות, שבכל מקרה קשורות למושג של אלוהים, בכל מקרה. אבל זה יהיה אלוהים שונה מאוד מאלוהים שבספר בראשית, ובין אלוהים שהוקינג, שזה אלוהים של ספינוזה, כלומר זה אלוהים שזהה עם הטבע, אבל לא חשוב.
שזהה עם הטבע.
כן, שזהה עם הטבע, אבל עדיין זה אלוהים.
טוב, אנחנו לא חייבים לעצור אצל הוקינג.
לא, אני רק אומר.
יהיו עוד פילוסופים אחרי הוקינג.
לא, אני לא רואה שיש אפשרות שלישית. אני לא רואה שיש אפשרות שלישית, עד היום אין ולא יכולה להיות.
על אילו שתי אפשרות אנחנו מדברים?
יש רק אפשרות שלישית. אחת שבטלת את זה שיש יוניפורמיות, ואומרת שזה אשליה. או שזה נקבע על ידי התודעה האנושית, כמו שאומר קאנט. עכשיו, זה שלוש האפשרויות שיש. או שאלוהים ברא את העולם, והטביע בו את החוקיות המתמטית, כמו שחשבו גלילי וניוטון. או שהעולם עצמו הוא לא רק אלוהים, לא רק עולם, טבע, אלא הוא חדור בחוקיות הזאת שהיא עצמה אלוהים. והאפשרות השלישית היא אפשרות של קאנט, שאומר אני לא יודע כלום על העולם כשהוא לעצמו. ולמעשה החוקיות כולה נובעת מן ההכרה האנושית. אז במובן מסוים האדם בא במקום אלוהים, וזו תשובה שהיא לא פחות תדהים את האיש ברחוב, מאשר שתי התשובות הקודמות.
כאילו, האמת השלישית הזאת, הראייה השלישית הזאת, כאילו אומרת, הכל אצלי בראש.
הכל, זה קצת פשטני, מפני שזה לא אצלך בראש, מפני ש...
זה גם אצלי בראש וגם אצלך בראש וגם אצלך.
מפני שיש סטרוקטורה של התבונה האנושית שהיא משותפת מעבר לאידיוסנקרסית, לפרטים של הביוגרפיה שלך ושלי, שהיא כמובן פרטית. עכשיו, לא, שוב לא ניכנס לזה, אבל נראה, יש בסך הכל שלוש אפשרויות. עכשיו, שלושתם הם פילוסופיות ולא מדעיות. כלומר, העובדה המדהימה הזאת, שאתה יושב כאן כדור הארץ, לא זז ממקומך, כמו איינשטיין, לא נוסע נסיעות, או ניוטון, ומנסח את החוקים שהם באמת מצליחים. כלומר, כאשר גילו, למשל, דוגמה ידועה, כאשר בדקו את המסלולים של כוכבי הלכת סביב השמש, לפי חוקי ניוטון, מצאו שיש סטייה, יש סטייה במסלול של אחד מהם. לפי הסטייה הזאת, מוכרח היה להיות, לפי חוקי ניוטון, מוכרח להיות עוד פלנטה, עוד כוכב לכת, שהמסה שלו צריכה להיות ככה וככה, והמרחק של המשמש צריך להיות ככה וככה.
והתברר?
והתברר, אחרי שפיתחו טלסקופ יותר חזק, שמצאו בדיוק את פלוטו, קוראים לו, במקום, בערך בדיוק, היו כמה טעויות קטנות, אבל איפה שהוא היה, איפה שהוא צריך להיות. כלומר, המדע המודרני אולי אימפיריסטי, במובן הפשטני של האיש ברחוב שחושב, אני מאמין רק מה שאתה רואה. הנה פלוטו, לא ראית אותו. בכל זאת קבעת שיש שם כוכב והוא נמצא שם באמת. עכשיו בשביל להדהים את הבורגנים, כמו שאומרים, בצרפתית, בשביל הבורגנים הוא צריך להסתכל ולראות. לא מאמין שיש כוכב כזה עד שלא יראה אותו. אז מביאים את הטלסקופ ומראים לו, הנה הכוכב. אבל זה לא הגישה המדעית. שהמדעית מתבססת על ההנחה מטאפיזית, שאני יכול לסמוך על זה, שהחוקיות הזאת קיימת ביקום כולו. למשל, החוקים של הגרביטציה, של המשיכה. כלומר, זוהי דוגמה שמראה באיזו מידה הפילוסופיה, הפילוסוף שמתבסס כביכול על המדע, גם הניח הנחות שהוא, לא, שהוא איך נאמר, לא מפרט אותם ולא מבסס אותם ולא מוכיח אותם. שאותם אי אפשר להוכיח באופן מדעי, משום שזה כמובן, זו כל השאלה, כן? המדע משיג את ההישגים שהוא מסתמך על ההנחה שיש רציונליות.
רגע, אבל כשאתה לימדת פילוסופיה בבית ספר שלי, אז דוקטור קנלר לימד אותנו גיאומטריה.
כן.
והוא אמר לנו שיש אקסיומות.
נכון.
זה הדבר הבנאלי ביותר שמלמדים על מדע, נכון?
זה נכון, אבל זה לא, אתה שוכח דבר אחד. שמתמטיקה היא לא פיזיקה. זה טוב שאתה מעיר את זה, זה הבחנה ברורה. מתמטיקה לא אומרת כלום על המציאות אם נמצאת או לא נמצאת. זה אתה יודע, אני מקווה. הראיה, שאני מניח אקסיומה, אקסיומת המקבילים נניח, או אקסיומה שהדרך הקצרה ביותר בשתי נקודות הוא הקו הישר. זה אקסיומה של אוקלידס. על זה אני בונה מתמטיקה שלמה. אני לא אומר שיש משולשים ממש במציאות. אני לא אומר שום דבר על המציאות. זה לא פלא. הפלא היחידי הוא שיש כושר למחשבה האנושית לבנות מערכת נפלאה כזאת שמתלכדת בצורה נפלאה, שאם תניח אקסיומה אחרת, כמו אקסיומה לא אוקלידית, אז תקבל מתמטיקה אחרת. אז תשאל, ומה במציאות? הרי לפי אוקלידס, סכום הזוויות במשולש שווה 180 מעלות. לפי גיאומטריה לא אוקלידית, הוא לא שווה 180 מעלות. אז תשאל תם שלא יודע מה זה מתמטיקה. כן, אבל מה באמת? במציאות, אז יענה לו, המתמטיקה היא אדוני, המתמטיקה לא עוסקת ממה במציאות. אבל הפיזיקה, אדוני, הפיזיקה מדברת על כוכבים. היא אומרת ששם צריך להיות כוכב ויש שם כוכב. וזה לא יכול לבוא מהאקסיומה שלנו, אלא אם כן אנחנו אלוהים. אנחנו לא אלוהים. זאת אומרת, אני לא בראתי את הכוכב, כן? אז קאנט באמת אומר שבמובן מסוים אנחנו אלוהים, במובן מסוים, מפני שאני תופס את העולם לפי המבנה של ההכרה שלי, וההכרה שלי היא חוקית. אבל לזה יש מחיר גבוה. המחיר הוא שאתה לא מכיר את הדינג אנזיש, כמו שאומר כאן, את הדבר כשהוא לעצמו. כלומר, לעולם אתה לא יכול להכיר את העולם כשהוא לעצמו. וכל המדע אינו אלא
השתקפות
בבואה,
הד.
תקרא לזה שאתה רוצה, איזה מטאפורה שאתה רוצה. שוב, צריך ללמוד את קאנט בפרוטרוט כדי להבין את התשובה שלו, זו המהפכה הגדולה של קאנט, שאמר, אני לא יכול להסתמך על אלוהים, אם אני לא יכול להסתמך על אלוהים, אני צריך לשאול מניין באה החוקיות לעולם. על זה הוא עונה, החוקיות נובעת העובדה שאני תופס את מה שאני תופס, תמיד תופס את זה, כבר באשר אני תופס את זה, במסגרת של סטרוקטורה, מבנה מסוים של ההכרה שלי, שהיא חלל וזמן, וקטגוריות, כפי שקרא לזה. כלומר, מושגים שהם תבועים במבנה של ההכרה שלי, לא שלי ושלך, אלא של האנושות, של התבונה האנושית. ולכן, כך הוא תופס את העולם. אז מי שלא מרוצה יכול להגיד, רגע, זה כל העניין הוא סובייקטיבי. אז אומר, אדוני, מה זה סובייקטיבי? אני נותן לך הגדרה חדשה של מה זה אובייקטיבי. אובייקטיבי זה מה שנתפס בצורה קוהרנטית בתבונה האנושית. מה זה סובייקטיבי? זה מה שאתה באופן פרטי, ואני באופן פרטי תופסים, אני עיוור צבעים, אז אני לא רואה צבעים וכולו, זה אין הביוגרפיה שלי או שלך.
אז אובייקטיבי זה מה שנתפס באופן סובייקטיבי על ידי הרבה מאוד אנשים?
לא, 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 לא על ידי הרבה מאוד אנשים. זה לא דמוקרטיה. זה מה שנתפס בתבונה האנושית, השכל יותר נכון, לא התבונה, השכל האנושי, שהוא בעל מבנה מסוים, וקאנט מניח כאן הלכה כמובן, שהוא מוכיח אותה בידה מסוימת על בהצלחת המדע. איך המדע מצליח? ושאת המדע עושה הרוח האנושית, השכל האנושי. והמדע הוא משותף לכל בני אדם, מפני שהם כולם תופסים את העולם, את העולם הנתפס, את העולם שהוא לעצמו לא יכול לתפוס. כלומר, המשקפיים שבה אנחנו רואים את העולם, הוא המשקפיים של השכל שלנו. לא הסובייקטיבי, אלא מה שהוא קוהרנטי, מה שהוא משתלב בתוך חוקיות, זה אובייקטיבי.
אבל איך אפשר לטעון שהמדע מצליח אם כל דור מוכיח שכל המצליחנים של הדור הקודם צדקו קצת וטעו קצת?
זה בדיוק כל העניין שמראה שמבחינת התוכן, מהו חוק זה ומהו חוק אחר, זה משתנה ובו מתקדם את המדע, מתקדם המדע בניגוד לפילוסופיה, כמו שאמרת, הפילוסופיה נשארת במקום. זה החיסרון וזה הגדולה שלה. תכף נראה מדוע, בגלל השאלות שהיא שואלת שלא משנה אם התשובה ניתנה לפני 2000 שנה או היום. זה גם אומר שתולדות הפילוסופיה היא חלק מהפילוסופיה, ותולדות הפיזיקה היא לא חלק מהפיזיקה, כמו שאתה אומר בצדק, איש לא יקרא, חוץ ממי שמתעניין תולדות הפיזיקה, ספר בפיזיקה שנכתב לפני 200 שנה, ובעוד 50 שנה גם לא יקרו מה שנכתב לפני 50 שנה, כידוע. עכשיו, במה השינוי? השינוי הוא באופן מטריאלי, כלומר, מה הם החוקים, או איך הם משתלבים עם חוקים אחרים וכן הלאה. זה יש כל הזמן שינויים, אבל יש כמה עניינים בסיסיים. העניינים הבסיסיים האלה, למשל, מה שאמרתי, העניין הבסיסי הזה, שאתה מניח, שיהיו החוקים שאתה מוצא מדור לדור, ומתקן, כמו שאתה אומר, מתקן אותם מדי פעם, מה שיהיו, עדיין יש הנחה כללית שאומנם יש חוקיות אחת לעולם, שאין חוקיות שונה לכדור הארץ ושונה למאדים, כפי שזה נתפס במדע, פסאוד המדע היווני וכן הלאה, או בתפיסה הפרימיטיבית. כלומר, זה עניין שהוא לא משנה, אתה מבין, זה חותך את כל השינויים. עכשיו, אנחנו נחזור עכשיו לפילוסופיה. עכשיו, הפילוסופיה, השאלות הן שאלות כאלה, שבהן א', אין התקדמות. מה זאת אומרת אין התקדמות? זאת אומרת, שהשאלות, אתה יכול לענות עליהן תשובה זו או אחרת, בלי קשר לתקופה שבה אתה נמצא, יש כמובן ניסוחים שונים בגלל התפתחות המדע, דברים ידועים, נדבר על זה, אולי כשנדבר על פילוסופיה ומדע, אבל בינתיים צריך לומר, שהפילוסופיה עוסקת בשאלות הקונקרטיות, הפרסונליות, או כפי שקוראים להם האקזיסטנציאליות של האדם, מה שכמובן לא שואל את עצמו שום איש מדע, כאיש מדע, אבל הוא לא רק איש מדע, הוא גם איש, הוא גם בן אדם. כלומר, הבא ונראה מה נקודת המוצא של השאלות או של העיסוק בפילוסופיה או שאלות הפילוסופיות. ונקודת המוצא הם אותם שאלות שמטרידות כל אדם באשר הוא אדם, פעם פחות, פעם יותר. כולנו מנסים לברוח והולכים לדיסקוטקים, אבל יש רגעים שזה עולה. אלה הם השאלות שמדברות על, איך נאמר, אני חי 70-80 שנה בעולם, כן? מה התכלית, או אם האדם לא מסכים שקוקה קולה זה טעם החיים, אז הוא עדיין שואל את השאלה מהו טעם החיים. כלומר, המודעות של האדם לסופיות של עצמו, המודעות של האדם לשאלות של חיים ומוות, גם במציאות, הורגים ונהרגים על כל מיני דברים. השאלה של האדם לגבי היום-יום, אני יודע מה הייתי רוצה שילדים שלי...
מותר לי, אסור לי.
כן, מותר לי, אסור לי, אבל אני רוצה דווקא לדבר על משהו יותר באמת אקזיסטנציאלי, ולא מוסרי רק, אלא שנוגע באמת, אתה יודע, יש סיפור מפורסם של טולסטוי, שנקרא מותו של איוון איליץ'. אתה בטח מכיר, ואני מקווה שהמאזינים מכירים, אם לא שירוצו לקרוא. זה אחד הסיפורים הכי מצוינים שנכתבו. עכשיו, באיוון איליץ', יש לנו מקרה של אדם, שהוא בסדר, הוא שופט, אתה יודע, הוא שופט, הוא בסדר, מתחתן, יש לו ילדים, בונה בית חדש, ואז קורה לו משהו. מה קורה לו? הוא חולה, משהו, אולי סרטן, לא חשוב. ואז, פתאום, הוא יודע מה שהוא ידע קודם, אבל הפעם הוא יודע בידיעה לא מופשטת, אלא בידיעה קונקרטית, וזה בפשטות שהוא הולך למות. עכשיו, אנחנו צריכים שיהיה לנו סרטן, לא עלינו, או רגעים מסוימים שמת חבר שלנו, או אני מגיע לגיל על ידי 50 ומתחיל לשאול את השאלות, עברו כבר רוב חיי או משהו כזה. אבל כולנו יודעים, כמו שאומר טולסטוי, שכל בני אדם הם בני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, לכן סוקרטס הוא בן תמותה. כל בני אדם בני תמותה, איוון איליץ' הוא בן אדם, לכן איוון איליץ' הוא בן תמותה. מי מאיתנו לא יודע את זה. בכל זאת, הוא לא ידע שהוא בן תמותה. מה זה לא ידע? כלומר, לא הייתה לו מודעות קונקרטית. עכשיו, במצב כזה, אתה לא יעזור לך כלום. הפיזיולוגיה. שהפיזיולוגיה תתאר לך מה קורה, גם זה היא לא יודעת כל כך, אבל זה לא שאלה עקרונית, מה קורה בזמן סרטן? שתאים מתחילים להתפשט וכו'. הוא יתאר לך מה יקרה כאשר התאים יגיעו למצב כזה שבו הפיזיולוגיה, הרפואה יכולה לתת לך מורפים שלא יחב לך כל כך. יכולה לחפש תרופה ואולי תמצא תרופה. לא ברגע זה לא משנה. אבל הרפואה והפיזיולוגיה והביולוגיה והכימיה לא יכולה לענות לך שום דבר על התגובה שלך לעמידה הזאת בפני העובדה שבגלל התהליכים האלה שהכימאים מתאר לי שהתאים מתרבים או משהו סרטן.
אני היום יש ומחר אני אהיה אין.
כן. אז זה שאלה אקזיסטנציאלית, אבל שעליה, אם מחפש אדם תשובה, אם מחפש אדם תשובה, הוא יכול למצוא את זה רק בשני תחומים, או בדת או בפילוסופיה. הוא לא ימצא את זה במדע. עכשיו, אם הוא יתחיל להתעניין, הוא יתחיל לשאול, ואנשים עושים את זה, אולי אנשים אחרים שאלו את השאלה הזאת. בואו נראה. כן. אז על זה הוא ימצא תשובות שונות ומנוגדות, לא יעזור לו, עסק ביש. אתה יודע, הרי הוא יקרא פילוסוף אחד שיגיד ככה וככה, ואחר יגיד ככה וככה. אבל עדיין, התחום, הייתי אומר, האזור, השטח שבו הוא יוכל למצוא התייחסות לעניין הזה, הוא העניין, הוא זה. עכשיו אתן לך דוגמה אחרת, שמראה עד כמה זה, השאלות האלה הן מעבר להתפתחות המדע או הטכנולוגיה וכן הלאה. אתה עצמך רמזת לזה, מה אסור לי, מה מותר לי. עכשיו, עקרונית, למעשה יש הבדל, אבל עקרונית, לגבי השאלה, מתי מותר לי, או אני חייב אפילו, להרוג בן אדם, או 1,000 בני אדם, או 1,000,000 בני אדם, או אפילו לסכן בהשמדה של כל כדור הארץ, זה לא יודע מה. מבחינה זו, התשובה לשאלה הזאת, איננה משנה אם יש לי חץ וקשת, או אם יש לי פצצה אטומית. כלומר, כאשר טרומן, או מי שלא היה, שהחליט לזרוק פצצה אטומית, הוא החליט החלטה לא של איש מדע, לא היה לו מושג במדע. הוא החליט החלטה מדינית, שמאחוריה עומדת עמדה מוסרית מסוימת, שחושבת שמוצדק לזרוק. עכשיו לא חשוב אם הוא צדק או לא, אתה מבין. גם מי שיגיד שלא יזרוק, עדיין נוקט עמדה מוסרית ולא עמדה מדעית. עכשיו, מה יכול להגיד איש המדע? אדוני, אם אתה תפעיל את הפצצה האטומית, אז ישתחרר אנרגיה כזאת שתרוג 100,000 איש, כמו שהיה בהירושימה. זה תגובת השרשרת של האטומים. זהו. מה יגיד לך פיזיקאי? אם אתה מותח את, את הקשת ומשחרר, אז המתיחה של הקשת תעיף את החץ, והחץ הזה נפגע בלב, יעשה לו חור ועל האיש ימות. זה אומר לך הפיזיולוג וזה אומר לך הפיזיקאי. עכשיו, השאלה שכל אדם שואל את עצמו, לא תמיד בצורה דרמטית כזאת, אצלנו לצערנו גם בצורה דרמטית, להרוג, לראות או לא לראות. אצל אדם שחי במקום אחר שבו לא יורים כל הזמן, אז הוא שואל לשקר או לא לשקר, לא חשוב. עכשיו, כל אחד יש לו תשובות לשאלה הזאת. מי שלא. זה מה שאמרנו בראשית, או שיחה קודמת, או בראשית השיחה, דיברנו על זה ש... אתה אמרת, אני לא עסקתי פילוסופיה כביכול, לכן אמרתי, כביכול זה נכון. מפני שיש לך דעה. השאלה כמה זה מבוססת. זאת שאלה. ואולי נבדוק בשיחות באות כמה שאלות שנראה שאתה חושב שכמובן מאלך לוקח את זה, כמו שאומרים, magnet for granted. זה ברור. וזה חכה רגע. חכה רגע, זה האדם שואל את עצמו. כאשר החיים היומיומיים, השגרה, נשברת לו באיזשהו עניין, או אם הוא פילוסוף. פילוסוף, בעל נפש פילוסופית, הוא ישאל את השאלה הזאת גם בלי הפרובוקציה. של חולה בסרטן. מה המשמעות החיים? מהי הסופיות של האדם? האם הנשמה היא נצחית או לא? מי יודע? אלה הם שאלות שהאדם שיכול לשאול את עצמו גם בלי סרטן. כמו שאמרתי, כשהוא שואל מה הטעם או המשמעות של החיים. וכפי שכתב אותו פסיכולוג שהיה באושוויץ, ויקטור פרנקל, שאמר האדם מחפש משמעות, האדם מחפש לא רק פרנסה ולא רק כלכלה, וזה לא נכון, מבחינה אימפירית זה לא נכון, שהאדם הוא רק רוצה לאכול ואני יודע מה, כידוע. זה לא נכון פשוט. האדם מחפש משמעות, כלומר, איזשהו מימד לחיים שלו, שאיננו רק ההישג המיידי.
זה קזלס בהקלטה, וזה בן שלמה בהקלטה, ושניהם כאן בחוגה, אם כי יוסף בן שלמה שומע את עצמו עכשיו למזלנו, אם יש מזל והוא קולט איים. אדם הלא מחפש משמעות, הוא אומר בעקבות ויקטור פרנקל, זה באופן אמפירי, נכון? הוא אומר, בשטח. אדם מחפש משמעות.
והוא יכול לקבל על זה סיפוק גם בדת. ההבדל, מה ההבדל בין הדת והפילוסופיה? כאן כבר אפשר לתת תשובה אחת, שנקודת המוצא של הפילוסוף הוא תמיד היחיד, היחיד, בבעייתו של היחיד. מכאן הוא מגיע לחברה, אבל גם בחברה הוא שואל מה התפקיד שלי, או מה המקומי, או מה הצדק שאני רוצה לעשות בחברה. עכשיו, הדת היא כוחה של הדת, זה כוחה הגדול של הדת, שהיא אמנם עונה על השאלות האישיות האלה, היא עונה את התשובות משלה, אבל היא מתייחסת לציבורים, וזה דבר שהוא נותן לה את כוחה העצום מבחינת ההשפעה, והוא גם, אפשר להגיד חולשתה, אפשר להגיד כך, מפני שהיא גם בהתפתחות שלה צריכה גם כאילו להתחשב בזה שהיא עוסקת בהמונים. ואז יש כבר ההבחנה בין אנשים שהם יודעים באופן להעמיק יותר בין הפופולריות ואני יודע מה, הפולקלור של הדת, שאני יודע שמכניסים פתק לכותל או דברים כאלה. אבל הדת היא תחום רציני מאוד. בכך, הדת, כפי שהיא מופיעה, ולכן כוחה הגדול, שהיא נענית לשאלות האלה. העדיפות שלה היא שהתשובות שלה הן כאלה שאפשר לנסח אותן ברמות שונות. הבעיה של הפילוסופיה, הכוח שלה, הוא שהיא מבוקרת בצורה כמה שיכולה להיות מבוקרת, היא באמת פילוסופיה, לא סתם אומרת דברים כאילו. והחולשה שלה היא שהיא אריסטוקרטית. ממהותה היא אריסטוקרטית. מפני שלמחשבה הפילוסופית השיטתית יכולים רק אנשים מסוימים להגיע. עכשיו, מה אני יכול לעשות שאני לא פילוסוף? ובכל זאת מחפש תשובות שונות, והצרה היא שהתשובות יהיו שונות. כמו בדתות, יש דתות שונות. יש שיטות פילוסופיות שונות. לפי דעתי אין יותר מ-4-5 שיטות גדולות. ממש. כל האחרות הן וריאציות שלהן. יש מגזימים ואומרים שבסך הכל יש שני פילוסופים. וכל האחרים הם או אפלטונים או אריסטוטליים. אני חושב שיש עוד שתיים אולי. אבל יש תשובות שונות, אפילו מנוגדות. זה צרה גדולה. אבל מה שלא יהיה, כמו שיש דתות שונות, מה אני אעשה? אבל אם אני חוזר ואומר, אם אני מחפש את השטח שבו אני יכול למצוא אנשים שניסו לענות לשאלות שמטרידות אותי על הסופיות שלי, על המשמעות שלי בחיים, על האושר, במובן, אושר במובן זה שמה עושה אותי למאושר במובן זה, מה נותן טעם לחיי, זה שאלת האושר שהיא למשל אצל היוונים הייתה השאלה הקרדינלית. מה זה אושר? ואתה צריך להראות שזה לא פשוט. כלומר, אתה יכול להגיד, אושר זה שאני, יש לי הרבה כסף, אני עושה מה שאני רוצה. אז לא קשה להראות שאתה טועה, כמובן. אתה טועה, לא מבחינה זה לא יפה להיות אפרי כסף, לא. זה פשוט עניין שלא מחזיק מעמד, לא עוזר לך להתגבר לפחד מהמוות.
אתה מתרגל לזה.
לא עוזר לך להתגבר מהפחד מהמוות, you can't take it with you any, לא תיקחנו איתך וכולו. כלומר, באופן לגמרי אימננטי, אתה רוצה להיות מאושר, אני אגיד לך שמה שחושבים שזה מאושר, זה לא זה. שיטה כמו ספינוזה, שהיא שיטה קרה מאוד, כביכול, ככה, הספר שלו כתוב בצורה גיאומטרית וכן הלאה, מטאפיזית, מופשטת. כל המטרה של ספינוזה, כפי שהוא מגדיר אותה בעצמה, היא לומר לך, אדם, סופי, חולה, חולה במובן זה ש... איך נאמר, מה שהסופרים המודרניים, קפקא ואחרים מתארים את המצב האנושי, הסיטואציה האנושית.
גם מלא חיידקים וגם מלא חיידקים וגם מלא פסיכוזות.
פסיכוזות, פחדים, 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 מפחד. אני אראה לך את הדרך, שאם תלך בה, אז לא תפחד. תהיה מאושר, תהיה שמח, זה הכל. לא רוצה, אל תיקח. אבל זה צריך מבוסס על תורת יש מסוימת, על תורת אדם מסוימת, על תורת הכרה מסוימת. לכן, למרות ששם הספר של ספינוזה הוא האתיקה, הוא מתחיל בסובסטנציה, אטריבוט, איזה מין דברים מופשטים. זה הטעות של האיש ברחוב שחושב שהפילוסוף עוסק בדברים מופשטים. אני יודעים, אתה פילוסוף, אתה אסטרונאוט, פילוסוף. פילוסוף, מתפלסף, כן. לא יודעים שהפילוסופיה בעצם עוסקת בדרך שיטתית באותם השאלות הקונקרטיות, לא כמו המדע ששואל מה זה אלקטרון, למי אכפת מה זה אלקטרון? אכפת לי מאוד איזה בני אדם יגדלו הילדים שלי. אכפת לי מאוד לא לפחד כל כך שיפטרו אותי מעבודה, או שאני יחולה או שאני אמות. עכשיו, אם בא מישהו ואומר, לשאלות האלה אני בא לתת לך תשובה, אז הוא עוסק לפחות במה שמטריד אותי. עכשיו, אותו הדבר, עשה הבודה. אז פה אתה רואה שתי אפשרויות מבחינת התחומים, לא דווקא הבודה ולא דווקא ספינוזה, אבל כדוגמאות. כלומר, הבודה עצמו בא וראה אדם חולה, אדם זקן, זה גם הזקנה היא דבר מדכא מאוד, ואדם מת. והוא אמר, אני רוצה למצוא את הדרך לשחרור מן האיסורים. אז להתאבד זה לא פתרון בהודו, כידוע, מפני שאתה תתגלגל
שם.
זה לא פתרון. אז אני, את הדרך להשתחררות מכל האיסורים. זה דרכו של הבודה. עכשיו, הבודיזם הפך לדת. אילו הבודיזם לא היה הופך לדת. זה היה אישיות אחת, היה פילוסוף בודה, והיו לו כמה תלמידים כמו לספינוזה. העוצמה של הבודיזם, ההיסטורית, שיש מיליונים בודיסטים, והרבה אנשים חיים לפי זה, ומשתדלים לחיות לפי זה, שילמה מחיר, הוא נעשה יותר רדוד, יותר פופולרי, וכן הלאה. היא כשהבודיזם, תורת בודה הפכה לדת. עכשיו, מה קרה לספינוציזם? לא הפך לדת. חוץ מאלה שאומרים, שאם העולם מתקיים עוד 1,000 שנה, אז הספינוציזם יהיה הדת של העולם, כמו שאמר אחד המשוררים. בינתיים, מה שמשותף לבודה ולספינוזה, למשל, הוא ששניהם מנסים להראות לאדם את הדרך איך להיות מאושר בעצם.
Oh, yeah.
טעות לעולם חוזר, לימדה אותי רותי אלמגור לומר. כך נאמר במקורות. נאמר, טעות, אם טעה אדם טעות, לעולם עליו לחזור בו, מטעותו. ועל כן, טעות לעולם חוזר. אני חוזר בי, איפה? לא דיבר, עכשיו בצפייה לאחור אפשר כבר לזכור, לא דיבר יוסף בן שלמה עדיין על השיטות הפילוסופיות השונות, המנסות לתת את אותן תשובות שונות לשאלות הגדולות של הפילוסופיה, אף על פי שטענתי בתחילת השעה הזאת כי על כך ידובר. דובר תחת זאת על מה שדובר, שיש רק שלוש אפשרויות לגבי העולם וחוקיותו. א', או שאלוהים ברא את העולם והטביע בו את חוקיותו, ב', או שהחוקיות היא האלוהים, החוקיות היא האלוהים, ג', או שאין אני יודע, כפי שקאנט אומר, דבר על העולם כפי שהוא באמת, אלא אני יודע מה שאני בשכלי העשוי כפי שהוא עשוי, יכול לדעת. ככה עשו אותי ואת כל בני מיני. ועל זה דובר. ועוד דובר על מה בין פילוסופיה לבין דת, נגיד בודהיזם, ומה בין דת, נגיד בודהיזם, לשפינוזה או שפינוציזם, שעדיין איננה דת, עם מצוות, אולי פעם. ועוד נאמר, מה אכפת לי מה זה אלקטרון? אומר הפילוסוף, או אומר כל אדם. אכפת לי איך יגדלו הילדים שלי. כך בערך סיכם פרופסור יוסף בן שלמה, מאוניברסיטת תל אביב, את השיחה השנייה בסדרת שיחותינו על אהבת החוכמה, הפילוסופיה.